פה של רבי עקיבא, המשך סדרת ה...
ערב טוב. שלושת השבועות האחרונים עסקנו בשלושה מתוך ארבעה תנאים שנכנסו לפרדס. בן זומא, בן עזאי ואלישע בן אבויה. כולם הציצו ולא יצאו בשלום. בן עזאי הציץ ומת, בן זומא הציץ ונפגע, אחר קיצץ בנטיעות, ורק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. בבחינה מסוימת, עם ישראל כולו, למרגלות הר סיני, ערב קבלת התורה, גם הוא עומד להיכנס בפרדס. וצריך הרבה אזהרות, כדי שאפשר יהיה להיכנס בשלום, ולצאת בשלום. מצד אחד, ישנה הדרכה ברורה להתקרב, להתקרב, להתקרב אל ההר. בראש חודש סיוון, בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וייחן שם ישראל נגד ההר. ומן הצד השני יש הדרכה ברורה בדיוק הפוכה. הגבל את ההר וקידשתו, שלא יעיזו לעלות בהר ונגוע בקצהו. מתקרבים ושומרים על מרחק. ורוצים להתקרב יותר, ומבקשים לעלות, אבל כשעולים יותר נבהלים, וחוזרים אל משה ואומרים לו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. וכל המהלך שמתרחש מסביב להר סיני, לכשנעמיק, הוא בעצם איזו מין עלייה בפרדס, שכל המגמה בה היא להיכנס בשלום ולצאת בשלום ככניסתו של רבי עקיבא. הפעם אני מבקש להיכנס בחלק הרביעי בשיעורים שלנו לדמות הזאת של רבי עקיבא בכניסה לפרדס. לדמות הזו של רבי עקיבא בכניסה לפרדס, של רבי עקיבא שהוא זה שמזהיר את חבריו כשהם עומדים להיכנס לפרדס, כאשר אתם מגיעים אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים, רק הוא זה שיודע להיכנס ולצאת בשלום. כל הפעמים הקודמות התחלנו במסכת אבות, וגם הפעם נתחיל במסכת אבות. כל התנאים ראינו על פי משניותיהם במסכת, וניסינו להבין שמה שמסכת אבות מביאה מתנה, איננו רק מימרה חשובה, כך חזרנו כל פעם לנסות לתפוס על פי אותו קריטריון את זה, אלא זאת מימרה שדמותו של התנה חייב, ובדרך כלל גם אותו במקרים מסוימים, מבטאים את אותה אמירה, את אותה תורה, את אותה דרך בעבודת השם, את אותה דרך חיים, בעצם מהות חייו. כך ראינו אצל בן עזאי, והווי רץ למצווה קלה, ושכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה, כך ראינו אצל בן זומא, וכך ראינו אצל בן אבויה בשבוע שעבר, בהלומד ילד למה הוא דומה, והלומד זקן למה הוא דומה. רבי עקיבא שונה מן התנאים האחרים שהזכרנו עד עכשיו, וכך שהוא בעצם התנא היחיד להוציא את הלל הזקן, שזוכה אם אינני טועה לרצף של ארבע משניות שאת כולן אומר רבי עקיבא. רצף של ארבע משניות במסכת אבות. ארבע המשניות נמצאות לפנינו במקור אחד, ואנחנו נראה אותם במהירות רבה, כי אני רוצה להגיע לעיקר הדברים, אבל אני רוצה להיות נאמן לדרך, ולנסות להבין כיצד העקרונות האלה, הדברים האלה בעולמו של רבי עקיבא, מתבטאים מתוך הדברים במסכת. הממרה הראשונה, כל המשניות נמצאות בפרק ג' במסכת אבות. רבי עקיבא אומר, שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערבה. מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג לאושר, נדרים סייג לפרישות, סייג לחוכמה שתיקה. נדמה לי שיש פעמים שהמשנה מגלה את העיקר שבה, כל מילה היא עיקרית, אבל המשנה מגלה את העיקר שבה על ידי שינוי מילים, על ידי איזשהו משחק מילים מכוון. משחק המילים במשנה הזו ברור מאוד. סדר הדברים היה צריך להיות שתיקה סייג לחוכמה. מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג לאושר, נדרים סייג לפרישות, שתיקה סייג לחוכמה. והשינוי במשחק המילים הזה הוא זה שמכניס לכולנו לראש תמיד את שתיקה סייג לחוכמה, או בלשון שזה מופיע, סייג לחוכמה שתיקה, גם אם שכחנו שמסורת סייג לתורה ונדרים סייג לפרישות, סייג לחוכמה שתיקה זכור. זאת צורה ספרותית מאוד ברורה להעמיד אותנו על הנקודה המרכזית. ורבי עקיבא, כך מסבירים פה הפרשנים, בא לומר אמירה יסודית. כל הדברים שמניתי הם חיזוקים, גדירות, דרכי חיזוק כדי להגיע לתכלית מסוימת. כדי להגיע לתורה מוכרחים מסורת. אבל זה רק כלי אחד בדרך לתורה. מסורת זה לקבל מרבותיי ורבותיי מרבותיהם, או מאבותיי ומאבותיהם וכך הלאה. אבל יש עוד כלים בדרך לתורה. נדרים, סייג לפרישות, יש עוד כלים. מעשרות, סייג לאושר, זה כלי אחד, יש אנשים שיתעשרו גם בכלים נוספים. סייג לחוכמה שתיקה בא לומר, יש על דבר אחד, על החוכמה שאני רבי עקיבא רוצה לגלות אמירה. לשם ניתן להגיע עם כלי אחד שבלעדיו אי אפשר להגיע, והוא השתיקה. ראיתי מי שהגיעו לאושר גם לא דרך המעשרות, אבל לא ראיתי מי שהגיע אל החוכמה שעליה אני מדבר לא דרך השתיקה. אם נסכם לפי זה, אם הבנו נכון, הנקודה הבסיסית הראשונה במשנה, שתיקה, מעלתה, גדולתה. משנה שנייה של רבי עקיבא מוכרת מאוד, ואפשר לסכם אותה במילה אחת, אהבה. אהבת האדם באשר הוא אדם, אהבת ישראל מפני שהם בנים למקום, ואהבה מיוחדת לישראל מפני שהם אלו שקיבלו את כלי החמדה שבו נברא העולם, את התורה, או אולי אהבת התורה שניתנה לישראל. המילה האחת היא אהבה של כל מה שאמרנו עכשיו. הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתירה נודעת להם שנקראו לבנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוהיכם. ונסתפק בפירוש הפשוט שהחזרות של חיבה יתירה נודעת, הם כל פעם באו לבטא את אותו רעיון. חיבה יתירה הם חביבים גם אם הם לא מודעים לזה. אם הם מודעים, באופן טבעי החיבה הופכת להיות הרבה יותר יתירה. הם חביבים מפני שהם נקראו בנים למקום. בן לאבא הוא בן לאבא גם אם הוא שכח את זה. הוא נשאר בן של אבא. חיבה יתירה נודעת להם. כאשר הם מודעים לכך, יש חיבה יתירה. וכך החלק השלישי, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזוב. שנה ראשונה, כמה פרטים, אבל עניינה המיוחד, השתיקה, ככלי הגדול ביותר המוביל לחוכמה. יש הרבה כלים שמובילים להרבה דברים. אבל אין כשתיקה המובילה לחוכמה. משנה שנייה, אהבה. אהבת האדם, אהבת ישראל המיוחדת, אהבת התורה. המשנה השלישית והמשנה הרביעית הם בעצם דבר אחד. ולכאורה הם עוסקים בנושא שמנותק לחלוטין משני העקרונות הגדולים שדיברנו בהם עד עכשיו. שתיקה ואהבה. המשנה השלישית היא הכל צפוי והרשות נתונה. שני חלקי משפט סותרים על פניהם, והם האמירה הגדולה של רבי עקיבא, האמירה הפילוסופית הגדולה. זה אחד הקשיים הגדולים ביותר שלנו, הידיעה והבחירה. אם הוא צופה ויודע סתרינו, אם הוא מביט לסוף דבר בקדמותו, האם זה לא מעיב או מכה על היכולת שלי להיות חופשי לחלוטין בבחירה שלי? הרי הכל ידוע, הכל גזור, הכל כך נראה דטרמיניסטי וקבוע מראש. מה יש לי כבר אפשרויות לשנות? והאמירה כאן מרגיעה מאוד, אבל מחייבת המון הבנה. אין שום סתירה. הכל צפוי והרשות לגמרי נתונה. ובטוב העולם נידון. והכל לפי רוב המעשה. יש ערך למעשים שאתה עושה, למרות שיש שיטה שבה העולם נידון והשיטה היא טובה. אתה לא קובע את הגזירה, אבל יש ערך גדול לחריצות, כלשונו של הרמב"ן. ואין סתירה בין השיטה האלוקית, ניהול העולם, לבין זה שאתה יכול להיות בבחינתו של צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. צריך שיעור ארוך, ארוך והרבה יותר מזה כדי לנסות לעלות על כל הזוויות שבמושג הזה. אבל זה הנושא השלישי אצל רבי עקיבא. אנחנו הרי רוצים לראות את זה מלמעלה. הנושא הראשון היה המיוחדות של השתיקה. הנושא השני, האהבה באשר היא אהבה לכל אדם. והולכת ועולה פנימה לישראל ולתורה. הנושא השלישי, הידיעה והבחירה. החופש של האדם בתוך מסגרת אלוקית קיימת. האדם לא זקוק חלילה להתנער מאלוהיו כדי להיות חופשי. זו האמירה של רבי עקיבא. ההפך, היכולת שלו להישאר חופשי ולהיות בעל רשות היא בכניסה שלו לשיטתיות של הכל צפוי. המשנה הרביעית, כך מסבירים הפרשנים, היא בעצם המשך של העיקרון. הוא היה אומר, הכל נתון בעירבון. אמרתי לך שהכל צפוי, ואז ממילא אתה מצפה לראות איך העונש מוכל על מי שחטא, ואיך השכר מופעל למי שצדק. לא כך העולם פועל. העולם פועל בשיטה משלו, הכל נתון בעירבון. יש מי שאחראי על הקופה, זה לא אתה. הכל נתון בעירבון. ומצודה פרוסה על כל החיים. אתה נע פה כאילו העולם שלך, ואתה בכלל לא מבין שאתה באיזו מין רשת גדולה. יש מישהו שמזיז את הרשת בסוף. רשות נתונה, ולגמרי לגמרי דבק ובטל למי שאמר והיה העולם. החנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, אין עצבנות בשיטה. הקדוש ברוך הוא נותן לך את האפשרויות לחשוב שהכל חופשי חופשי. דע לך שיש תשלום, ויש מערכת, ויש סדר, והרשות נתונה, החנות פתוחה והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה. כל מי שרוצה לקחת שיקח, אבל יש לו קודש ברוך הוא דרכים לקחת הלוואות חזרה. והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. חלק גדול מן הפרשנים, יש סעודה בסוף, הכל מתוקן לסעודה, לכל אחד יש מקום בחלק הזה, הרשות לגמרי נתונה, יש מצודה פרוסה, ובאמת הרשות נתונה, אבל תדע לך שאתה בתוך עולם שבו הכל צפוי. שלושה חלקים. אלה שלושת המסרים של רבי עקיבא במסכת אבות. שתיקה, אהבה, ומערכת גומלין נכונה בין הקדוש ברוך הוא לבין המאמין בו. אתה לא יצור שאין לו משמעות, כי הכל צפוי, אבל אתה גם לא יצור שיש לו משמעות אין סופית, כי אין סוף ברוך הוא יש רק אחד. אתה קשור למשהו, אבל אתה חופשי לחלוטין. זו מערכת גומלין שצריך להבין אותה. ואנחנו מסתפקים רק בתזכורת שבה רואה רבי עקיבא, או בה רואה המשנה במסכת אבות, לציין לנו את רבי עקיבא. השתיקה, הנתינה, האהבה, קראנו לזה מקודם, לא הנתינה, האהבה, ומערכת היחסים הזאת של הידיעה והבחירה. וכמו במשניות האחרות שראינו אצל התנאים, נשוב בסוף לנסות להבין איך המשניות האלה מבטאות את עולמו של רבי עקיבא, ובעיקר מסביב לפרדס, ובעיקר ערב חג השבועות, מסביב לכניסתנו לקבלת התורה. רבי עקיבא מזהיר את חבריו, כאשר אתם רואים אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. רש"י, במקור 3, מסביר את המשפט הזה כך. ארבעה נכנסו לפרדס. המקור עצמו, הברייתא נמצאת במקור 2, אני לא חוזר מפני שכבר למדנו אותה בפנים. מראה במסכת חגיגה. נכנסו לפרדס, אומר רש"י, עלו לרקיע על ידי שם. לא יודע מה זה. אני רק יודע שהפירוש הוא ארבעה הצליחו לחצות את העולמות. להיות שם. רק אחד הצליח לחזור. עוד מעט נגיע. אמר להם רבי עקיבא, כך מופיע בברייתא במקור 2 בשורה השנייה, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. מסביר רש"י. שיש טהור מבהיק כמים צלולים. וכשתגיעו למקום שהוא נראה כמו מים, אתם תחשבו שזה מים צלולים. ואז אתם תחשבו שזה מים, ומה יקרה, ממשיך רש"י? אל תאמרו מים, מים יש כאן, איך נלך? זה מים, אי אפשר ללכת. תמשיכו ללכת. כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים יש כאן, איך נלך. בן עזה הציץ ומת, בן זומה הציץ ונפגע, בן אבויה יצא אחר, רבי עקיבא יצא בשלום. רבי עקיבא ככה מספר את הגמרא במקור 5, עלה בשלום וירד בשלום. ועליו הכתוב אומר, מושכני אחריך נרוצה. הביאני המלך הדריו, כך ממשיכים הפסוקים בשיר השירים, נגילה ונשמחה בך. שאת עצום בפסוק. מושכני אחריך נרוצה, אני נמשך, אני רץ אחריך, נכנס לחדריו של המלך, אבל חי במציאות של נגילה ונשמחה בך. נזכיר הדודך מיין מישרים האבוך. ואף רבי עקיבא, ממשיכה הגמרא, ביקשו מלאכי השרת לדוחפו. מקור 5. גם את רבי עקיבא מבקשים מלאכי השרת לדחוף למקום שממנו לא שווים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי. הגמרא שם שואלת במסכת חגיגה, איך רבי עקיבא ידע להיזהר? מה הוא דרש? מה הוא דרש? מה הוא למד? ועל ידי זה הוא ידע להיזהר. רש"י מסביר במקור 6, מיד נחזור אל הגמרא במקור, אבל רש"י במקור 6 מסביר מה הוא דרש, מהיכן הבין מקום השכינה שנזהר שלא הציט שם. הרי מי שהציט שם נפגע. איך הוא ידע? אינמי, מה היא דרש שלא טעה כמו שטעה אחר? הרי לכאורה אחר כן יצא בסדר. הוא לא נפגע, הוא לא מת. ורבי עקיבא גם היה יכול לצאת כך. מה הוא דרש? מה עונה כמה תשובות? והנה זו האחרונה. מקור 5. רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הוא דרש את הפסוק הבא. לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, לא באש השם, ואחר האש, כל דממה דקה. והנה השם עובר. הוא ידע את מקום השכינה, על פי מה שלמד אליהו בהר חורב. יש קשר מאוד גדול בין אליהו לבין רבי עקיבא. רבי עקיבא מזוהה עם הדמויות של בוני האומה. כשחזל דרשו את הפסוק שאמר משה רבינו בסוף המהלך, כשהדו-שיח בינו לבין הקדוש ברוך הוא עומד להסתיים, והקדוש ברוך הוא מבקש ממנו ללכת לגאול את ישראל בתחילת ספר שמות, אומר בסוף משה רבינו, ריבונו של עולם, שלח נא ביד תשלח. וחזל התקשו בביטוי, צריך היה להיות כתוב שלח נא ביד מי שתשלח, שלח נא ביד אשר תשלח, זה לא עברית. ובדרך הדרש הסבירו חזל, שלח נא ריבונו של עולם ביד תשלח, לשון עתיד. שלח נא ביד מי שאתה עתיד לשלוח. ביד מי לשלוח? קור הראשון אומרים, שבידו אתה עתיד לשלוח שליחה אחרונה. אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגל בנים ולב בנים על אבותם. זה מדרש עצוק כשחושבים על העומק שלו. הסוג שלח נא ביד תשלח הוא הפרק הרועה בכל המקרא של אבי הנביאים. אבי הנביאים כנבואה, משה רבינו, פותח את הכל בשלח. הפסוק הנה אנוכי שולח לכם הוא הפסוק שחותם סוף ספר מלאכי בפסוק האחרון. ומשה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו, אני מבין מה אתה אומר עכשיו, אתה הולך לגאול כך פעם שנייה, רק רגע, למה פעם שנייה? כי כנראה יש גלות באמצע. ואז עוד פעם, ואני מבקש ריבונו של עולם, בוא כבר נגיע לסוף. שלח נא ביד. כשישאלו אותי מה שמו, מה אומר עליהם, אתה אומר לי, היה אשר היה, היה יוצא. שלח נא ביד תשלח. זה מופיע בהמשך. של עולם שלח נביא תשלח הראו הקדוש חכמיו כיוון שהגיע וראה את תורתו אמר ריבונו שלו יודע לגלות את מקום השכינה על פי העיקרון שלמד אליהו הנביא אותו עיקרון לא ברעש השם רוח לא באש והנה כל והנה השם עובר על סופו של רבי עקיבא. הקדוש ברוך הוא למשה כאשר משה רואה את שכרו של רבי עקיבא, שכרו במקולין, ושואל ריבונו של עולם, רע, וזה שכרה, את התשובה הנוראית, שתוק. ככה לפניי. הזכרנו את הכל דממה דקה אצל אליהו. מה פירושו של הביטוי, פול, דממה, או קול? כל דממה. רש"י עונה בשורה קצרה. שמרתי, שאתה רגיל זה שמעתי מרבות, שמעתי, כל הבא מן הדממה. את מתכוון להגיד. אם הוא מתכוון לומר, שמעתי כך, שהוא מתכוון לומר, שמעתי פעם כל כזה. כל הבא מן הדממה. רבי עקיבא דורש שמקום השכינה בו יוצא הכל מן הדממה. והוא זה של את סודה של השתיקה. עוד נחזור לשתיקה הזאת. חברת אל כל הדברים כולם. ראינו, אני רוצה לגעת הפעור שלו לתלמוד תורה. עקיבא מתחילים חז"ל במקור 4 בסיפור הבא. הוא הזוג הראשון במסכת אבות, היה אומר יהי. והווי מית. וחזל דרשו, מה את דבריהם של רבי עקיבא. והנה הסיפור. רחל. והנה הסיפור השני, גם הוא זכור. בן 40 שנה היה. עומד על פי הבאר, חקוקה על פי הבאר. אמר, מי חקק? אמרו, לא המים נופלים עליה בחוץ. אי אתה קורא אבנים שקעו מים. מיד היה רבי עקיבא דן קל בר. תחילתו של רבי עקיבא עם מים ובפרדס. מים, אותם מים. מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. מה רק פסל את הנוזליים? פסלו, עיטרו, חללו, חקקו. דברי כברזל שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה. אבנים שחקו מים. וכשרבי עקיבא לומד תורה, מופיע אותו מדרש, שהוא המקור האחרון, אותו מדרש שאת סופו הזכרנו מכל עתנו פעמים הרבה. המדרש נמצא במסכת מנחות בדף כפתי. אני רוצה... כי אחת היא שמפרידים בין הדמות של רבי עקיבא ולימודו, לבין הדמות הגדול ורבי עקיבא הלאומי ורבה זה בירוש כתוב מי שמת יוסף זה אותו תנא שהזכרנו מקודם האשכולו אשכול עד שבא רבי עקיבא מוסברים בחז"ל כנוטריקון איש אשכולות פירושו. מי שמת יוסי ביד אחרי אנטיגנוס איש סוחו. היא העולם של רבי עקיבא. ואני רוצה הפעם לראות את זה איתו בתורה. בתלמוד תורה. נחזור רגע למדרש שעוד לא התחלנו בו. אמר רב יהודה אמר רב. מצאו לקדוש ברוך הוא לאותיות. משה רבינו עולה למרום כדי לקברה הזאת, הוא שבסוף רוצה משה רבינו. ובגלל העיסוק בסוף, מדלגים על ההתחלה של הפעם. משה רבינו עולה למרום, הוא רואה שהקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות. טוב, גיצים ותגים, שעטנז וגץ. אמר לפניו ריבונו של עולם, למה עוד אי אפשר לרדת עם התורה? עקב על ידך פירושו, אולי כבר אפשר לרדים בסבלנות. זה האיש משה, היה לו בושש לבוא. בפרדס הר סיני מגיע לאיזה קץ והם כבר מתפקעים. הם עומדים למרגלו בוער, הקישני לא מגיע, הם לרד. אמר לו אדם אחד להיות בסוף כמד, ועקיבא בן יוסף שמו. תרוש על כל קוץ וקוץ, תילין תילין של הלכות. זה נשמע ביטוי, אבל צריך להבין את שיטתו של רבי עקיבא בתורה. רבי עקיבא נחלק על גדולי גישת התורה. רבי התורה בכלל ופרט וכלל, אי ומיעוט. רבי עקיבא למשל לא מוכן שרבי ישמעאל, שכשיש יהיה התירוץ לקיומה בתורה, דיברה תורה כלשון בני עקיבא. אין את זה בתורתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא דורש כל אות. איך כל אות בתורה בא בעת, ולכן רבי עקיבא מעכב את קבלת התורה. יש על זה גם איזה מין הסבר. במקום אחד אומרים לרבי עקיבא, חז"ל נפלא, כשרבי עקיבא שכהן כי תחל לזנות, והוא לומד בת ובת אב. ומזה הוא לומד, ומישהו מהתנאים אומר לו, עקיבא, תהי בת ישראל לשריפה. גם צריכה מקור. הביטויים האלה מופיעים הרבה מאוד פעמים. מה לך אצל הגדה, כלך אצל נגעים ואוהל חור שלך. אנחנו עכשיו בהי בסיבות. בהי בסיבות המזבח בהר סיני והקריבו את הקורבנות. ורבי עקיבא ברור לגמרי שהקורבן שקורבנים של הפשט וניתוח וכו'. אומר לו רבי ישמעאל, אבל הפרטים האלה עוד בכלל לא נאמרו. אומר רבי עקיבא, אין דבר שלא נאמרו כללותיו ופרטותיו בסיני. רק צריך להבין איך. אין פרט, אין קוץ, אין תג, שאני לא צריך להבין איך הוא מחובר אל המקום. ורבי עקיבא. ורבי עקיבא הזה בתלמוד תורה, עוד מעט ננסה להבין אותו. אשכול, איש שהכל בו, וננסה לתפוס את האשכוליות הזאת. ולכן דווקא רבי עקיבא מעכב, כי הוא עתיד לדרוש גם לא רק על האותיות וו וו, אלא גם על הקוצים ועל התגים ועל הקוצים של התגים, תילין תילין של הלכות. אמר לפניו ריבונו של עולם, אני רוצה להבין את השיטה הזאת. הראו לי, זה לא רק את רבי עקיבא, אני רוצה להבין את השיטה, אני רוצה להבין לאן זה הולך. אמר לו, חזור לאחוריך. זה נפלא. אתה רוצה להיכנס עכשיו לשיעור בבית המדרש של רבי עקיבא, אתה יכול להתבלבל לגמרי. כי שם אתה תשמע שיעור על קוצים ותגים וטילים וטילי טילים, ואתה לא תבין איך בכלל זה קשור למה. אתה רוצה להבין את רבי עקיבא? פרספקטיבה. תסתכל מרחוק. חזור לאחוריך. שב בצד. בשורה השמינית, מעל שבע השורות המציאותיות, מעל השבע, כמו שבעת הימים ושבעה הנערות ושבעה הרקיעים ושבעה השבועות, שב בצד, תקשיב לרבי עקיבא, ותראה מה הולך שם. וכך משה רבינו רואה. הלך וישב בסוף שמונה שורות. כיוון שהגיע רבי עקיבא לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו של רבי עקיבא, רבי, מנין לך? ומשה רבינו לא הבין כלום, כך כתוב, דילגנו על שתי שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים. הוא לא מבין מה אומרים שם. תשש כוחו. כיוון שהגיע רבי עקיבא לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו של רבי עקיבא, רבי, מנין לך? אמר להם, מה פירוש מנין לי? הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו. צריך להבין את זה לעוד. רבי עקיבא רוצה לברר בירור אחד לכל התלמידים שלו. כל קוץ, כל תג, יש לו משמעות שיש לי ולכם רשות מוחלטת לדון בו בלי שמשה רבינו מבין. משה רבינו לא אמור להבין מה אנחנו דורשים על הקוצים והתגים. כי משה רבינו לא פה. הוא בשורה השמינית, הוא מלמעלה, הוא באגדה. אבל יש תנאי אחד, שבהתחלה ובסוף, הכל נובע וחוזר אל משה רבינו. אין למשה רבינו זכות להתערב בדרישה שלי, רבי עקיבא, יחד איתכם, בלימודה של תורה בימי בר כוכבה. כי זו תורת חיים. וכאן צריך לנהל את העסק רבי עקיבא ובית מדרשו. אבל אין לבית המדרש של רבי עקיבא ותלמידיו שום משמעות אם בית המדרש לא יתחבר בשאלה רבי מניין לך אל משה בסיני. כשרבנו רואה את התופעה הזאת, חוזר לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לפניו ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה לפני. כאן נדמה לי שהכל מתחיל. רבי עקיבא הוא בעל הכוח הגדול ביותר לחבר כל פרט הכי רחוק, הכי קטן, הכי דחוק אל המקור שלו. הוא שווה את זה, סליחה על הביטוי הישראלי, שהר סיני התעכב. ואנחנו יודעים יפה שאם הוא היה מתעכב שעה אחת פחות, למשל לא היה חטא העגל. אבל צריך שכל הפוטנציאל של שיטתו של רבי עקיבא יקושר בכתרים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם גיבוי במתן תורה. כי כל התורה היא שירה אחת גדולה. שככל שאתה נכנס אליה יותר, מחד אתה מתפעם מהמכלול, מהשירה, ולכן לפעמים אתה לא מבין מה צריך כל כך לנדנד בכל פרט, אבל מאידך ככל שאתה יותר מבין בשירה, אתה יותר מבין איך כל תו מגלה עולם שלם. ולא רק כל תו, אלא גם כל צליל מעל התו, וכל קוץ, וכל תג, וכל תנועה קטנה בתו. וככל שאתה מבין יותר בשירה הזאת, אתה מבין את הסתירה בין הרצון לשמוע את כל השיר, לבין עבודת הנמלים של הנגן, שצריך לעשות עבודה של שעות ושנים, רק על חיבור בין שני תווים. רק אחרי שהוא עבד על כל תו, הוא ראה את כל המכלול. אבל אילו הוא לא היה שומע את היצירה בהתחלה ורואה לאן הוא רוצה להגיע, הוא היה נשאר בתו. וזה רבי עקיבא. רבי עקיבא מעכב את מתן תורה. ההגדה הזאת בימים האלה, ביום הזה, בו' בסיוון, בה' בסיוון, שצריך להתחבר אל המקור שלו. איש שהכל בו, ושייך בדיוק לאותו המושג כל שדיברנו עליו כשלמדנו את עניינו של בן זומא. איך מסתיים את מסכת אבות? בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה, בכולה בה. הפוך בה בתורה והפוך בה, כי הכל נמצא בה. ואמרנו, הכל זה לא סך כל הפרטים. זה לא הכל. הכל פירושו הכוח לראות איך כל פרט קשור אל האלוקות. איך אין לך דבר בעולם שלא מחובר אל מקור החיים שלו. רבי עקיבא לומד שני דברים ראשונים. השתיקה שמלמד רבי עקיבא, דיברנו בפעם, היא השתיקה שלומד משה רבינו בבית המדרש של רבי עקיבא, כשהוא שומע את הקדוש ברוך הוא אומר לו שתוק. השתיקה היא הכוח שנמצא הרבה מעל הדיבור. לדבר זה להתייחס למשהו. לשתוק זה לראות את המכלול. לשתוק זה לראות את הכל יחד. שתוק, כך עלה במחשבה לפני. אפשר להגיע למידע על ידי דיבור. לא הביישן למד. אפשר להגיע ללמידה, אי אפשר לא להגיע ללמידה בלי דיבור, בלי התייחסות ספציפית. אבל לחוכמה אי אפשר להגיע אלא על ידי הכוח להבין איך כל דבר מחובר אל המקור שלו. זאת השתיקה. לדעת שמן הדממה יוצא קול. כי מכל דבר יוצא קול. קול בקוף הוא לא רק מה שאתה שומע מפני שהאוזן שלך הלא רגישה שמעה. קול הוא מה שאתה צריך לשמוע מכל יצור, מכל חי, מכל דממה. כי בכל מולקולה יש אלוהות שמשמיעה קול. שמעתי, יש קול הבא מן הדממה. כשרבי עקיבא מדבר על אהבה, זה בכלל לא מנותק מהשתיקה, זה בדיוק אותו דבר. היכולת לאהוב, או אי היכולת לא לאהוב כל אדם רק מפני שהוא נברא בצלם, היא הבנה שהאהבה הזו היא מפני שאתה מגלה את אותו קול אלוהי שמתגלה רק דרכך. ולכן חביב אדם שנברא בצלם גם אם הוא לא יודע את זה בכלל. כשהוא יודע את זה, הקול נשמע וחיבה יתירה נודעת. אם אנחנו בנים למקום, אז כבודו של האבא הוא שאני אוהב את בניו. ואני כל הזמן מחובר גם אם אתם לא יודעים שאתם בנים למקום. אם יודעים, חיבה יתירה. רבי עקיבא שלמד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות, לא בא להאמיס עלינו בחומרות ובסייגים ובוועד לחיפוש חומות. רבי עקיבא בא ללמד אותנו איך אין לך תו אחד שלא מחובר למנגינה כולה. ואם אינך קולט את זה, זה מפני שאתה לא קולט את כל השירה. ומכאן לפרדס. בעצם כל התורה כולה היא כניסה ויציאה לפרדסים. אברהם ויצחק עולים להר המוריה, אבל לפני שהם עולים הודיע אברהם את תוכנית העל. שבו לכם פה עם החמור. ואני והנער מילך עד כה, שם נמצא הפרדס. שם יש ענן קשור על ההר, שם יש מזבח, אתם לא מבינים בזה, שבו לכם פה עם החמור. והמבחן שלנו יהיה, ונשתחווה ונשובה עליכם. אני הולך וחוזר. למה המבחן הוא בחזרה? כי רק אם אני חוזר ומצליח לגלות את הקולות שבאים גם מהנערים שהמתינו עם החמור, סימן שהייתי בפרדס, לקחתי אותו, ובכלל לא הפסקתי להישאר בו גם כשאני פה. איך הלשון בגמרא? רבי עקיבא עלה בשלום וירד בשלום. לרדת ולהישאר עם הפרדס. אפשר רק אם אני מצליח להבין שכל קוץ וקוץ מחובר אל השיר הגדול. כל המקרא הוא עליות וירידות. בהפטרה, בחג השבועות, אנחנו נקרא למלאכים. בתפקידם של המלאכים מוגדר שם בפסוק אחד נפלא, ודמות החיות מראיהם כגחלי אש. אני קורא מן ההפטרה. מראיהם כגחלי אש. תחילת ספר יחזקאל, מעשה המרכבה. והפרדס. בוערות כמראה הלפידים, היא מתהלכת בין החיות ונוגע לאש, ומן האש יוצא ורק. והחיות רצו ושוב, כמראה הבזק. אני לא מבין כלום. אני רק מבין שהם רצו ושוב. בין עזאי, בין זומה, היו רצו, אבל לא שוב. כל עולמה של תורה, הוא רבי עקיבא שעלה בשלום וירד בשלום. בתורה מופלאה שראיתי ממש בשעה האחרונה של האדמו"ר מחב"ד זכר צדיק לברכה, הוא מביא נפלא את מה שבו פתחנו בהתחלה. כל הר סיני הוא סתירה מתמידה בין הרצו לבין החובה, החובה של הגבל את ההר וקידשתו, ישמר לך עלות בהר ונגוע בקצהו, ומנותק בכלל מתורה, אם יהיה פה רצו בלי שוב. כל המגמה היא לתפוס איך כל קוץ וקוץ מחוברים אל ההתחלה. אם תתחבר למראה האש ומראה הברק והנוגה והחיות המהלכות, אבל לא תשוב איתם, אנחנו בכלל לא הלכנו לאותו מקום. אמר להם רבי עקיבא, כאשר אתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים יש כאן, איך נלך? אתם הולכים. המהלך הוא כזה של רצו ושוב. רבי עקיבא לימד שתיקה, כי השתיקה היא הכוח לראות את הכל. רבי עקיבא לימד אהבה, כי אהבה שאינה תלויה בשום דבר, היא אותה אהבה שלא יכולה שלא לראות את צלם האלוהים, את הבנים למקום, גם בשום, גם במציאות. קל מאוד לאהוב מרחוק, מהפרדס, מהבית למעלה. קשה הרבה יותר לאהוב כאשר אתה נושא כליו של בר כוכבה, ושומע את בר כוכבה מתחיל לנהל את המלחמה במשפט, ריבונו של עולם, לא תסהיד ולא תחשוף. אל תעזור, רק אל תפריע. כך מדרש איכה מתאר את בר כוכבה. ורבי עקיבא עומד עם הממקוף לידו, והוא נושא כליו של בר כוכבה, ותלמידיו איתו, והוא מבין את מה שיש מתחת לחיסטוס, מתחת לגסות, מתחת לאמירות, מבפנים, בעומק. ובשביל להיכנס לפרדס, צריך עוד דבר אחד גדול. צריך לתפוס את מערכת הגומלין בין הכל צפוי לרשות נתונה. את מערכת הגומלין בין הקדוש ברוך הוא שיודע הכל וצופה ויודע, לחופש שלך ולמגבלות שלך בתוך החופש. אתה לא יכול להקריב אש זרה אשר לא ציווה השם אותם. נדב ואביהו זו אותה בחינה של בן עזאי ובן זומא. זה לעלות ולא לשוב. זה רבי עקיבא. לכן כשרבי עקיבא צריך להמשיך תורה שבעל פה, וכל תלמידיו מתים בימים האלה שבין פסח לעצרת, רבי עקיבא ממשיך תורה ומלמד את התלמידים שלו, והם רבותינו שאחר כך ממשיכים תורה, ושם מסיים את הגמרא, כולהו אליבא דרבי עקיבא. נסתר ונגלה, משנה וברייתא, ספרה וספרי. כי רבי עקיבא מצליח לחבר בסופו של דבר כל תלמיד אל המקור שלו, כי הוא כולל את אותו קול. משמת יוסי בן יועזר בטלו אשכולות, עד שבא אשכול ורבי עקיבא שמה. כל קבלת התורה היא בעצם רצו ושוב של רבי עקיבא. חז"ל רוצים במדרש הזה לומר לנו שוב ושוב, התורה התעכבה בגלל רבי עקיבא. שווה היה שקבלת התורה תתעכב, כדי שאנחנו נלמד את העיקרון לחבר את כל הפרטים ולחזור אל המציאות, ולדעת שלכל פרט הכי קטן יש חיבור אל המקור הגדול. לכל אדם שנברא בצלם, לכל בן למקום, לכל קוץ וקוץ על כל אות ואות בתורה. כל קבלת התורה היא בעצם מורכבת משני חלקים. קבלת התורה היא הרגע ההיסטורי שבו בפעם הראשונה יורד השם הנה וירד השם על הר סיני ומשה עולה למעלה. ואל משה אמר עלה. ומשה עלה אל האלוהים. איך אומרים חז"ל? עד מתן תורה לא ירדו עליונים למטה ולא עלו תחתוניים למעלה. בהר סיני מתחילה הסירקולציה הזאת, שבה עליונים ותחתונים יורדים ועולים. זאת תורה. תורה זה הכוח להעלות את העולם כולו, אבל רצו ושוב. ההצלחה של קבלת תורה היא לא בלהישאר בהר, אלא בלהיות למרגלות ההר, לקיים מצוות פרישה, שלושת ימים, אל תגשו איש אל אישה, אבל בשמחה הגדולה של קבלת התורה, לשמוע את הציווי, שובו לכם לאוהליכם. לשוב אל האוהל, עם הרצון, ולהוריד אותו לשוב. זה מעשה המרכבה שלא קוראים אותו אף פעם בשנה. מעשה מרכבה עליו אמרו תנאים שאין קוראים מעשה מרכבה, רק רבי יוסי התיר לקרוא מעשה מרכבה, רבי יהודה. והפעם היחידה שקוראים מעשה מרכבה הוא בחג השבוע. כי מעשה המרכבה הוא המעשה הזה שבו חיות האש, המלאכים, עם הגדודים והברקים והלפידים, מלמדים את העיקרון של רצו ושוב. רבי עקיבא, שעלה בשלום וירד בשלום, הוא רבי עקיבא שעליו אמר משה בהתחלה, שלח נא ביד תשלח. הוא רבי עקיבא שהמתנו עם קבלת התורה עד מחר, כדי שהוא יגמור ללמד אותנו איך מחברים את הכל לכל. כדי שהוא ילמד אותנו את סודה של האהבה לכל. את סודה של שיר השירים שמחברת את הכל. את הסוד של מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדריו, אבל נגילה ונשמחה בך. את הסוד הזה ננסה להעביר רבי עקיבא לבן עזאי, לבן זומא ולאחר. כדי להיכנס לפרדס צריך לעבור את האשכוליות הזו של רבי עקיבא, ואיתה לעלות בשלום ולרדת בשלום. וחשבתי היום, אולי זה קשור ערב קבלת התורה לסיום הדברים שאמרנו, בסוף מסכת אבות מופיע אותו משפט שאנחנו אומרים בסוף התפילה כל יום. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה וימינו ותן חלקנו בתורתך. אחר כך מופיע וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. כל חג קבלת התורה הוא ותן חלקנו בתורתך.
אבל מה הקשר בין שיבנה בית המקדש לבטן חלקנו בתורתך? הרי את בטן חלקנו אנחנו מבקשים גם לפניכם. את בית המקדש אנחנו מבקשים במקביל. מה זה מחובר אחד לשני? נדמה לי שזה סוף הרצו ושוב. שיבנה בית המקדש זו אותה הגאולה שבה הכל חוזר אל המקור שלו. כל אחד יודע את דרך ההתקרבות שלו. כל אחד יודע מי הוא. איש של אחוזתו, איש של משפחתו. ביטוי בפועל של הגאולה הזו הוא שכל אחד ידע את החלק שלו בתורה. שכל אחד ידע את הבטן חלקנו שלו. שהקוצים והתגים והטילים טילים והפרטים שנראים לפעמים רחוקים רחוקים, ידע כל אחד את התו, את החיבור, וידעו כולם שכל התווים כולם מתחברים לאותה שירה. איך מתרגם שם יונתן בן עוזיאל בהר סיני? וכל העם רואים את הקולות. השאלה היא ידועה, לא רואים קולות, שומעים קולות. יונתן בן עוזיאל מתרגם, בהר סיני כל העם ראו איך יוצא כל אחד והופך להיות קולות קולות. כל העם רואים איך מתהפכים כל הקולות, כל אחד לפי שמיעתו. וכל הקולות מתחברים יחד לבטן חלקנו אחד בתורתך. כשזה נתפס, זה הרצו ושוב, שכל דבר, כל חלק, כל קטע בו, כל אדם ואדם, כל בן למקום ובן למקום, כל תג ותג, מתחברים לאותו עלה בשלום וירד בשלום של רבי עקיבא בפרדס, ושל קבלת התורה של כולנו עכשיו ומעכשיו והלאה. חג קבלת תורה שמח.
זה היה שיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורף, כפי שהוקלט ביום שני ערב חג השבועות במכון שי באוניברסיטת בר אילן.